say, Solidos Oshashuoi, all of us of Adati, Behioni.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, פעמיים כי טוב, כ"ג בשבט תש"פ, מסכת ברכות, דף מ"ו. אתם מאזינים לרדיו כל חיים, משדר בתדרים 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה תענית צדיקים על שבו נקבצו כל ישראל למלחמה בבני שבט בנימין. על עניין פילגש בגבעה המתואר בספר שופטים, פרק י"ט פסוק כ"א. ותענית הצדיקים, נאמר בשולחן ערוך אור החיים, סימן תק"פ, סעיף ב'. ויש מוסיפים גם על פסל מיכה, ככתוב בפרקי דרבי אליעזר פרק ל"ח. בתקופה מאוחרת יותר, בשנת דלת אלפים תק"ט, גולגלה חובה ליום חייו, ותרעש בקעת כנרות. היום הזה הוא היורצייט, יום השנה לפטירתו של רבי יהושע בן רבי שלום רוקח, מבלז. היום הוא גם היום השנה לפטירתו של רבי יעקב חיים ישראל רפאל, בן רבי יצחק אלפיה. שהוא אמר שכל מי שיקרא ביום ההילולה שלו פתח אליהו לעילוי נשמתו ויבקש את בקשתו, יעתיר עבורו ותפילתו לא תשוב ריקם. היום הזה הוא גם יום פטירתו של רבי יצחק חי בן רבי גבריאל בוחובזה, ראוות טריפולי, יום היורצייט של רבי משה בן רבי מאיר קלירס, גאווד טבריה. זכותם יגן עלינו. תפילת בית המדרש. יהי רצון לפניך, אדוינו אליי, ולא אבותיי, שלא יירא דבר תקלה על ידי, ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמת האור, ולא אל תאור תומה, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר. ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. אנחנו פותחים כהרגלנו בשבוע האחרון, בעזרת השם ובישועתו, עם תרי"ג המצוות שבתורה שבכתב, על פי ספר החינוך. והיום הזה אנחנו לומדים את מצווה זין, שלא לאכול הפסח נע ומבושל, שלא לאכול מבשר הפסח נע ובשל, כי אם צלי אש, שנאמר אל תאכלו ממנו נע, ובשל מבושל במים, כי אם צלי אש. העניין הזה שלא יאכל אותו קודם גמר בישולו אפילו בצלי, זהו פירוש נע. כאמור במסכת פסחים דף ממעלף, שהבשר שהתחיל בו, מעשה האור ונצלה מעט ואינו ראוי לאכילת אדם, עדיין נקרא נע. אבל כשהוא חי לגמרי שלא התחיל בו האור כלל, אין בכלל עליו הזה של נע ללקוט עליו משום אל תאכלו ממנו נע. אבל אסור מדאורייתא שכל שאינו צלי אש אסרה התורה דרך כלל. הוא פירוש בשל שבשלו במים ובכל משקה, או במי פירות שנאמר ובשל מבושל ריבה הכל. משורשי מצווה זו מה שכתוב בשחיטתו, לזכור נס יציאת מצרים. וזהו שנצטווינו לאוכלו צלי דווקא, לפי שכך דרך בני מלאכים ושרים לאכול בשר צלי, שהוא מאכל טוב ומותעם, אבל שאר העם אינם יכולים לאכול מעט בשר שתשיג ידם, כי אם מבושל כדי למלא בטנם, ואנו שאוכלים הפסח לזיכרון שיצאנו לחירות להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, ודאי ראוי לנו להתנהג באכילתו דרך חירות ושרות, מלבד שאכילת הצלי יורה על החיפזון שיצאו ממצרים ולא יכלו להשעותו כדי לבשלו בכדירה. דיני המצווה, כגון אם עשה וצלי כדירה או שחו במשקים או במי פירות או במים או בשמן תרומה, מדינו ויתר הפרטים מבוארים במסכת פסחים, ונוהגת בסחרים ובנקבות בזמן הבית, והעובר עליו ואכל נע ומבושל לוקה, וכן אם אכל שניהם כאחד לוקה מלכות אחת, ששניהם לאו אחד לדעת הרמב״ם ז"ל, והרמב״ן ז"ל מנה אותם שני לאוים וכתב שלוקין עליהם על כל אחד ואחד, וכיוון דכתיב לא תאכלו כי אם צלי אש נע ומבושל, למה לי שמע מינה ללקוט על כל אחד ואחד מן הפרטים. ואמרו חכמינו זיכרונם לברכה, כי בכל המצוות יהיה העניין כן, שכל הנפרטים בתורה אחד אחד והם דברים חלוקים, נמנה כל אחד למצווה אחת בחשבון המצוות, כגון זה נע ומבושל, וכן אתנן ומחיר, שאור ודבש וזולתם. ואומנם בעניין המלכות יש חילוק בהם, שכל הנפרטים בלאו אחד אין לוקים עליהם אלא מלכות אחת, כגון אתנן זונה ומחיר כלב ושאור ודבש, משפט גר ויתום וכיוצא בהם כולם. אבל הלווין שיש בהם כלל ופרטן בתחילה ובסוף, כגון זה הלו שפורט נע ומבושל וכולל אל תאכלו כי אם צלי אש, וכן בנזיר כולל מכל אשר ייצא מגפן היין, לא יוכל, ואחר כך פורט חרצנים וזג וענבים לחים ויבישים, באילו וכיוצא בהם לוקים עליהם על כל אחד ואחד. כי ריבוי הפרט שלא היה צריך יורה על המלכות, על כל אחד ואחד כמו שאמרנו. והרבה הרב ראיותיו על זה בעיקר התשיעי בספר המצוות שלו, הכוונה לרמב״ם, שאין חשבון עליו כחשבון המלכות. וזהו שאמרתי שהרמב״ן זל ימנה כל הנפרטים בשמם אחד אחד מצווה בפני עצמה, דווקא כשהם חלוקים בעניין כמו שכתבנו כגון שאור ודבש, אתנן ומחיר. אבל במקום שהעניין אחד, אף על פי שנפרטים בשמות חלוקים, לא נמנע זה כי אם מצווה אחת, כגון כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, שאין זה אלא צוואה אחת להקדיש כל הבכור, והפרט אינו אלא ביאור. וכן כל מעשר בקר וצון, שאין זה אלא צוואה אחת להפריש לתת מעשר מבהמות אלו. וכן שופטים ושוטרים, שאין זה אלא שנעשה דין על פי אנשים אלה וצוואה אחת היא. וכן מוזני צדק, אבני צדק, איפת צדק והין צדק, הכל צוואה אחת שלא נשקר עמידות. זוהי המצווה השביעית שבתרי"ג מצוות, וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, התורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף מ"ה, במסכת ברכות. בסיום השיעור אתמול, שאלנו שש שאלות שישמשו לנו עוד כלי בסייעת הדשמיא הגדולה, לשינון, סיכום והחזרה אודות אשר למדנו. הנה השאלות ולצידן התשובות. שאלה ראשונה הייתה, מאיכן נלמד ששלושה שאכלו ביחד ראויים להצטרף לזימון? והתשובה היא, לרבסי מהפסוק גדלו להשם איתי, ולרבי אבאו מהפסוק כשם השם אקרא. שאלה שנייה, האם שניים שאכלו ביחד רשאים לזמן והתשובה לרבי יוחנן אין רשאים ולרב רשאים? שאלה שלישית, האם נשים יכולות לזמן לעצמם והאם יוצאות בזימון הגברים כשאינם מבינות? התשובה בתוספות שאומרים, בגמרא משמע שנשים מזמנות לעצמם אלא שאין נוהגים כן, כי אין זו חובה אלא רשות, וצריך עיון אם יוצאות ידי חובה בזימון הגברים. שאלה רביעית, שלושה שאכלו ביחד ואחד יצא לשוק, האם יכולים לזמן ומה הדין בעשרה? התשובה, ושלושה יכולים השניים לזמן בתנאי ששומע אותם השלישי ויכול לענות להם. בעשרה צריך שיהיו נמצאים ביחד כי מזכירים שם השם. שאלה חמישית, מתי שניים שאכלו כאחד מצווה לחלק ומתי אין להם לחלק? והתשובה, כששניהם תלמידי חכמים יחלקו, כשאחד בור והשני תלמיד חכם לא יחלקו, כדי שיוציא התלמיד חכם את הבור. והשאלה האחרונה על דף ממה, מתי אין לענות אמן אחר ברכותיו ומתי משובח לענות? והתשובה, בסוף כל ברכה וברכה אין לענות, אבל בסוף כל הברכות כגון ובני ירושלים וסוף ברכות קריאת שמע, יענה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינוי סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף ממה במסכת ברכות. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע חף ג' בשבט תש"פ, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו, בדף ממו במסכת ברכות. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ממה עמוד ב', שש שורות לפני השורות הרחבות, בנקודותיים, ומן המילים אמר רבה, המילתא, המריתא אנא, ואיתמרא משמי דרבי זיירא קבתי. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין הזימון. אמר רבה, המילתא, המריתא אנא, דבר ההלכה דלהלן נאמר על ידי, ואיתמרא משמי דרבי זיירא קבתי, ובארץ ישראל נאמרה אותה הלכה משמו של רבי זיירא, שאף הוא סובר כדעתי. וזאת היא ההלכה. שלושה שאכלו כאחת, וגמרו שניים סעודתם ורוצים לזמן. דרך ארץ הוא שיהיה אחד שעדיין אוכל מפסיק את סעודתו לשניים האחרים, בכדי שיוכלו לזמן יחד. ולאחר גמר ברכת הזימון, יחזור ויסיים סעודתו. ואין שניים מפסיקים לאחד. שניים אין צריכים להפסיק בשביל היחיד שגמר לפניהם, אלא ימתין עד שיגמרו, שאינו רשאי לברך לעצמו ולצאת לשוק כדי שלא יפסידו את הזימון. דנה הגמרא בדין שאין צורך לשניים להפסיק עבור היחיד. שואלת הגמרא, ולא? האם אין על השניים להפסיק סעודתם לצורך אחד הרוצה לזמן? והא והרי רב פאפה אפסיק לי לאבא בר ברי, אי ובחד, כלומר רב פאפה סעד עם בנו, אבא מר ועם אדם נוסף, וקדם אבא מר וסיים לפניהם, והפסיקו רב פאפה והאחר שעימם את סעודתם כדי שאבא מר יוכל לזמן. מכאן יש ללמוד שעל השניים להפסיק לצורך היחיד. תרץ את הגמרא, שייני רב פאפה, שונה המעשה שהיה אצל רב פאפה. הוא לא עשה זאת מצד הלכות דרך ארץ, אלא לפני משורת הדין הוא דעבד. הוא עשה זאת לפני משורת הדין מפני שרצה לנהוג בבנו בדרך של חשיבות וכבוד. מביאה הגמרא מעשה כדי ללמוד ממנו דין בהלכות זימון. יהודה בר מריימר ומר בר רבשי ורב אחא מדיפתי, קר חיריפתא בהדי הדדי, אכלו פת זה עם זה כאחד ונתחייבו בזימון. לא אבי באוחד דאב ומופלג מחברי, לא היה ביניהם אחד שהיה מופלג בחוכמה ובזקנה מחבריו כדי לכבדו, לבריך ולהו, שיהיה הוא המזמן והמברך. אמרי, אמרו זה לזה, הד אתנן מה ששנינו. שלושה שאכלו כאחת חייבים לזמן, אני מי לחיוב זה אמור דווקא, איך הדעי כאדם גדול. איכן שיש בין הסועדים אדם גדול כמסקנת הגמרא לקמן בדף ממזיין עמוד א', שהגדול מברך. אבל איך הדחי הדד איננו, אבל איכן שהסועדים שווים בחוכמה ובזקנה, אין כלל חיוב בזימון ומילה חילוק ברכות עדיף, שיברך כל אחד לעצמו. ואכן כך עשו וברך איניש לנפשי, ברכו כל אחד לעצמו. לאחר מכן עטו לקמי דמריימר, באו לפני מריימר וסיפרו לו את הדברים. אמר להו, אמר להם מריימר, ידי ברכה יצאתם. ידי חובת ברכת המזון יצאתם, אבל ידי חובת זימון לא יצאתם, משום שעליכם לזמן גם במקרה שאין בין המסובים אחד המופלג מחבריו. הוסיף ואמר להם, וכי תאמרו נהדר, שמה תאמרו נשוב עכשיו ונזמן. כבר אינכם יכולים לעשות כן, מפני שאין זימון למפרע, אין זימון לאחר שברכו, שלא נתקן לאומרו, אלא לפני ברכת המזון. המאירי בייר שעניין הזימון הוא לעורר את המסובים להיות מוכנים לברכת המזון, ואילו הרי כבר ברכו. מביאה הגמרא דין נוסף בהלכות זימון, בא אחד מן השוק שלא אכל ומצען, מצא לשלושה שאכלו כאחת, כשהם מברכים את ברכת הזימון, מה אומר אחריהם, מה יענה אחר ברכתם? שאומנם הוא לא אכל עמהם, אבל אף על פי כן עליו לענות עמהם, כי שנינו לקמן בדף נ"א עמוד ב', עונים אמן אחר ישראל המברך, ומפרש את הגמרא לקמן בדף נ"ג עמוד ב', שמדובר במי שלא אכל. כי מי שאכל אין עניית אמן מועילה לו, אלא אם כן שמע את כל הברכה. הנה מוכח שמי שלא אכל חייב לענות אמן. אם כן הוא הדין כאן בברכת הזימון שיש לו לענות, הגם שלא אכל דבר. ותקנו זאת, אומר אבו דרהם, כדי שלא ייראה ככופר במי שחבריו מברכים אותו. האור זרוע כותב שאין זה מן הראוי לשתוק בשעה שהוא שומע שנותנים שבח והודעה לשמו יתברך. אז אם כן, אותו אחד שלא אכל עמהם, ולא יכול לומר ברוך שאכלנו משלו, שהרי לא אכל, אם כן מה יאמר? רב סביד אמר יאמר אחריהם ברוך ומבורך. רב פאפה אמר עונה אחריהם אמן. אומרת הגמרא ולא פליגי ולא נחלקו ביניהם משום שדיברו על שני מקרים שונים. האחד דיבר באופן דשכחינו דקאמרי, נברך שאכלנו משלו, בא ומצאם, כשאומר המזמן, נברך שאכלנו משלו. והאחר דיבר באופן דשכחינו דקאמרי, שבא ומצאם, שאומרים ברוך שאכלנו משלו. ומבארת הגמרא, אשכחינו דקאמרי, נברך שאכלנו משלו, אם בא ומצאם, כשאומר המזמן, נברך שאכלנו משלו, אומר אחריו ברוך ומבורך. והנה עונה אמן אחר ברכה זו, שאין זו ברכה, אלא הזמנה לברך. ואם אשכחינו דקאמרי, ברוך שאכלנו משלו, בא ומצאם שמורים ברוך שאכלנו משלו, שעיקר ברכת הזימון, עונה אחריהם אמן. עוברת הגמרא לדין כללי בהלכות עניית אמן על ברכות. תני חדה בברית אחת שנינו, העונה אמן אחר ברכותיו, כלומר אחר ברכת עצמו, הרי זה משובח. וכותב הרשב"א בשם רבי יהודה גאון ז"ל, שטעם לעניית אמן זו, משום שבענייתה מקבל עליו את הברכה, שאמר ומאמין בה, וכתב שיש סיוע לענייה זו מדברי דוד, שבכמה מספרי התהילים סיים באמירת אמן, כגון בתהילים פייטט, ברוך השם לעולם אמן ואמן. ראינו כי אמן לשון קיום, מסביר הרד"ק. וכן אמר דוד, אמת הוא שהמקום הוא ברוך ומעולל, כפי שאמרתי במזמורים שעד כה. וברוך השולחן כתב שעניית אמן שחר ברכותיו אינה חובה, אלא היתר שמותר לאדם בסיום ברכותיו לענות אמן אחר ברכת עצמו. ותניה יידך בברית אחרת שנינו, ענוי אמן אחר ברכותיו, הרי זה מגונה. וקשה, הברייתות סותרות זו את זו. תרץ את הגמרא לא קשיא, אין כאן סתירה בדברי הברייתות, כיוון שכל אחת דיברה באופן אחר. הברייתא ששנתה, הרי זה משובח, מדברת כגון בעניית אמן בבוני ירושלים שבברכת המזון, שהיא סוף הברכות על המזון שחיובן מן התורה, כי ברכת הטוב והמיטיב היא מדרבנן, ואינה מעיקר הברכה, ובעניית האמן מורה האומר שכבר גמר אותן ואין לו לומר יותר. וכותב רש"י, וכן הביאו ראשונים נוספים, בשם רבינו חננאל והלכות גדולות, שדין זה אינו רק בבוני ירושלים, אלא בכל סיום ברכות, כגון אחר המברך תמו ישראל בשלום, לומר אמן, מפני שברכה זו היא סיום תפילת 18, וכן בגמר ברכת השתבח שהיא סיום פסוקי דזמרה, וכן לאחר יעללוך שבסיום ההלל, וכן לאחר גאל ישראל, שאומר קודם תפילת 18 בשחרית, ולאחר שומר עמו ישראל עד שקודם תפילת 18 בערבית, שהם סוף ברכות קריאת שמע. ומבואר בראשונים הללו שאין בענייה הזו משום הפסקה בין גאולה לתפילה, שכיוון שצריך לאומרה, נעשה כחלק מסדר הברכה. ובבאר הרשב"א שלפי הדעה הזו צריך לומר שמשנקתה הגמרא דווקא בוני ירושלים, משום שיש בכך חידוש להשמיענו, שאפילו אחר בוני ירושלים שאינה סוף ברכותיו ממש, הרי יש לאחריה ברכת הטוב והמיטיב, עונים אמן, לפי שהיא סוף הברכות שעל המזון מדאורייתא, אז כל שכן שלאחר סוף שער ברכותיו. והראש מוסיף אותם, משום שהסוגיה שלפנינו עוסקת בעניין ברכת המזון, לכן הקטע הברייתא בוני ירושלים. ויש ראשונים המוסיפים ואומרים שמנהג העולם שלא לענות אמן אחר סיום כל הברכות, אלא רק בבוני ירושלים שבברכת המזון, ומבאר הלבוש שנוהגים כך כדי לעשות הכר בין שלוש הברכות הראשונות שבברכת המזון שמן התורה, לברכה רביעית שמדברי סופרים. דעת הרמב"ם בהלכות ברכות פרק א' הלכת ט"ז, שרק אחר שתי ברכות או יותר סמוכות עונה אמן אחר הברכה שהיא סוף אותן ברכות, ולכן כתב שיענה אמן רק על ברכה אחרונה של קריאת שמע בערבית, שיש שם שתי ברכות אבל לא אחר גאל ישראל שקודם 18 בשחרית, שהוא אחר ברכה אחת. ממשיכה הגמרא ואומרת, הברייתא ששנינו בה, הרי זה מגונה מי שעונה אמן אחר ברכותיו, מדברת בשאר ברכות שעונה אמן בסיימו ברכות אחרות, שעל ידי ענייתו הוא מראה שסיים ושוב אחר כך הוא ממשיך ואומר ברכות נוספות, וזה מנהג בורות. הביאה הגמרא מנהג המוראים באופן עניית האמן שלאחר בוני ירושלים. אביי כשהיה מסיים ברכת בוני ירושלים שבברכת המזון, אני לי היה עונה את האמן, שאמר בחתימת הברכה הזו בקלה בכל רם. ותאה מנהגו, כי איך דלי שמעו פועלים, כדי שישמעו הפועלים שהוא אומר אמן ויבינו שכאן הוא סוף ברכת המזון, ולקומו ויעמדו וישובו למלאכתם תכף ולא שיברכו הטוב והמיטיב. ומבארת הגמרא שאף שברכת הטוב והמיטיב היא חלק מברכת המזון, לא חש אביי לכך שלא יברכוה, לפי שסבר דעתו והמיטיב לאו דאורייתא חיובה, אינו מן התורה אלא ביבנה תקנו על הרוגי ביתר שניתנו לקבורה, כאמור לכמן בדף ממחת עמוד ב', וכיוון שאינה אלא מדרבנן ובשעת ברכת המזון אי אפשר לעסוק במלאכה, תקנו חכמים לפועלים שלא יאמרוה שלא לבטלה ממלאכת בעל הבית. וכותב בשו"ת מהרש"ל שממשמעות לשון הגמרא אנחנו מבינים שהיו אלו פועליו של אביי שהיו אוכלים עמו, ולמרות ששנינו בברייתא הלל בדף ט"ז עמוד א' שפועלים האוכלים בבעל הבית מברכים ברכת המזון כתיקונה, סבר אביי שכוונת הברייתא באומרה כתיקונה לשלוש הברכות שחיובה מן התורה. ושלא כדברי הריף והרמב"ם ושאר הפוסקים שכתבו שמברכים ארבע ברכות כשאר כל אדם. ואילו מלוא הרואים כותב שאביי לא היה בעל הבית, אלא שהיה אוכל בבית ריש גלות אבל היו שם פועלים, והיה עונה בקול, אמן לאחר גמר ברכותיו, ואז הפועלים הסיקו שכאן הוא מסיים את ברכת המזון. והם יקומו למלאכתם. אבל אומרת הגמרא רבשי, כשהיה מסיים בוני ירושלים, אני לי, היה עונה את האמן שבחתימתה בלחישה, בלחש, תאמין הגו, כאיכי דלא נזלזלו בעתו והמיטיב. מפני שאם ישמעו הפועלים שהוא עונה אמן קודם הברכה הזו, של ברכת הטוב והמיטיב, אז הם יכירו שברכת הטוב והמיטיב אינה מן התורה ואינה מעיקר ברכת המזון, ויבואו לזלזל בה, אף שלא במקום ביטול מלאכת בעל הבית. אז אומר רשי, מפני כך הוא לא ענה בקול, אבל לענות אמן זה בלחש, ודאי שצריך. שכיוון שהיא סוף הברכות צריך לענותה, כפי ששנינו בברייתא שבכך הוא משובח. מביאה הגמרא מעשה, ממנו יש ללמוד מי הבוצע ומי המברך. והרמב"ם הלכות ברכות פרק ז' הלכה א' הביא את המנהגים המוזכרים לכמן בגמרא, ובפתיחת העניין כותב הרמב"ם, מנהגות רבות נהגו חכמי ישראל בסעודה, וכולן דרך ארץ. אומרת הגמרא, רבי זי רחל השחלה, על לגבי נכנס אליו רבי אבאו לבקרו, קביל עלי קיבל רבי אבאו על עצמו, אם יתפח, אם יתרפא, קטינה חריך שקי, הוא התכוון לרבי זרע שכך היו מכנים אותו, הקטן והגוץ חרוך השוקיים, ולמה לפי שנחרחו שוקיו, כאמור במסכת בבא מציעא דף פ"ה, hey. ובגמרא מובא שם שרבי זרע התענה 100 תעניות כדי שלא תשלוט בו אש הגיהנום, וכל 30 יום היה בודק את עצמו על ידי שהסיק אש בתנור, לאחר שהתחמם היה עולה ונכנס ויושב בתוכו ולא הייתה אש שולטת בו, פעם אחת נתנו בו חכמים עיניהם, ונחרחו שוקיו מן החום. מאז היו קוראים לו קטין חריך שקי. שואל הפתח עיניים, מדוע הוא לא קרא לו רבי זיירה? הוא מתרץ על פי המובא בשם גורי האריזל, שכשאדם בצרה טוב להזכיר את זכויותיו על מנת לעורר מליצי יושר למעלה. בעניינו של רבי זיירה שהיה בודק את עצמו באור, נתפרסם ברבים, אחר שנתנו בו חכמים את עיניהם, עד שהיו קוראים לו קטין חריך שקי. ועל ידי כך, נגרם שהרבה אנשים נתקנו במעשה ונזרו אף הם מן החטא. ומאחר שדבר זה הוא זכות עבורו, על כן הזכירו רבי אבאו בכדי לעורר עליו רחמים. אם כן, רבי זיירה חלה, נכנס לבקר אותו רבי אבאו, הוא קיבל על עצמו שאם רבי זיירה יתרפא, אביד ניום עטבה לרבנה נעשה סעודה לתלמידים. איתפח, עברי רבי זיירה, קיים רבי אבאו את קבלתו, ועבד עשה סעודתה לכול לרבנן סעודה לכל התלמידים. ואף רבי זיירה עצמו השתתף בסעודה, כמעט למשרי, כאשר הגיע העת לבצוע את הפת, אמר לי רבי אבאו לרבי זיירה לשרלן מר, יתכבד מר ויוציאנו בברכת המוציא ויבצע את הפת, ויחלק ממנה לסועדים. אמר לי, שאל רבי זיירה את רבי אבאו, לא סבר למר, להדר רבי יוחנן, אתה לא סובר את הדין שאמר רבי יוחנן, דאמר, ממידת דרך ארץ שיהיה בעל הבית בוצע, ועל כן עליך לבצוע, כי אינך בעל הבית. ואכן קיבל רבי אבאו דברי רבי זיירה, ושרה להו, ובצע את הפת. בגמר הסעודה, כמעט לברוך, כאשר הגיע העת לברך, ברכת המזון, אמר לי רבי אבאו לרבי זיירה, נברך לנמר. התכבד מר בברכת הזימון ויוציאינו בברכת המזון. אמר לי, שאל רבי זרע את רבי אבא, הוא לא סבר למר, להדר רב אונה דמין בבל, אתה לא סובר את דעתו, את דינו של רב אונה הבבלי, דאמר, בוצע, מברך, מי שכובד לבצוע בתחילת הסעודה, הוא גם מזמן ומברך בסופה. מבאר את הגמרא את טעמו של רבי אבא, הוא שואל את הגמרא, והיא הוא והוא רב אבא הוא, שכיבד את רב זרע בזימון כמן סבירה לי, כדעת מי הוא סובר, משיבה הגמרא רבי אבא הוא סובר, כי הדה אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, כממרה זו שאמר רבי יוחנן בשמו של רבי שמעון בן יוחאי, בעל הבית בוצע, ואורח מברך. וטעם דברים אילו בעל הבית בוצע כדי שיבצע וייתן מהפת לכל אחד מהאורחים בעין יפה ביד רחבה, ואורח מברך כדי שיברך את בעל הבית, ולכן הייתה דעת רבי אבאו, שאף שהוא זה שבצע, בכל זאת יברך רבי זרע, לפי שהוא האורח. ובביור הנידון שבין רבי זרע לרבי אבאו, כותב המהרש"א, שרבי יוחנן ורבונה שדנו מי הבוצע ומי המברך לא דיברו אלא כאשר המסובים שווים במעלתם. אבל כאשר יש ביניהם אחד שהוא גדול מאחרים, ודאי שיש לכבדו בכל ענייני הסעודה. ועל פי דברים אלו ניתן לומר כי רבי זרע ורבי אבאו ידיינו ביניהם מי גדול ממי. וכל אחד בנבטנותו סבר שהשני גדול ממנו. רבי אבאו סבר שרבי זרע הוא הגדול ולכן כיבדו בבציעה גם שבעל הבית בוצע. ואילו רבי זרע סבר שרבי אבאו גדול ממנו וגם שהוא בעל הסעודה אבל כן לא רצה לבצוע. ובברכת המזון כיבד רבי אבאו את רבי זרע כדברי רבי יוחנן שאורח מברך כאשר אין גדול או בגדולים השווים. אבל רבי זרע סבר שרבי אבאו גדול ממנו והעדיף שהוא יהיה המברך. ואומרת הגמרא מהי ברכת האורח לבעל הבית ושואלת מהי מברך, מהי הברכה שמברך האורח את בעל הבית. אומרת הגמרא כך הוא מברך. יהי רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה ולא יקלם לעולם הבא, ופירושה שלא יבוא לידי בושה בעולם הזה מחמת עוני ולא לידי כלימה בעולם הבא מחמת עוונות שהיו בידו. ובסידור היעבץ הוא כותב, כלימה יתירה על הבושה, ולכן היא מתייחסת לעולם הבא שהוא חמור יותר. וכותב הרוקח בשם תוספתא, וכן בסמג, שברכת האורח נלמד מהפסוק, ואכלת וסבת וברכת את השם אלוקיך, את לרבות את בעל הבית. וכותב אבו דרהם, שמתוספת ברכה זו למידים שרשאי המברך להוסיף בברכת הטוב והמיטיב, נוסחאות הרחמן לבקשות שונות, כל אחד ואחד כרצונו, וכרצון שאלתו. ואין זה נחשב הפסקה בין ברכת המזון לבורא פרי הגפן שמברכים על הכוס. אומרת הגמרא ורבי מוסיף בה בברכה הזו דברים אילו, ויצלח מאוד בכל נכסיו, מטלטלין וכספים, ויהיו נכסיו ונכסינו מוצלחים וקרובים לעיר, שבאופן זה יכול בעל הקרקע לראות ולדעת תמיד מה היא צריכה. והריף ופסקי הריד והראש והבודרהם לא גרסו את המילה הוא ונכסינו, וגם היא לא מופיעה מילה נכסינו בנוסח הברכה שבטור ובשולחן ערוך. אורח חיים סימן ר' א' סעיף א'. המשך הברכה שאמר רבי, ואל ישלוט שטן לא במעשה ידיו ולא במעשה ידינו, ואל יזדקר, לא יימצא ולא יזדמן, לא לפניו ולא לפנינו, שום דבר ירור חטא ועבירה ואבון מעתה ועד עולם. ואומרת הגמרא, מהי ברכת הזימון? אומרת הגמרא, דייכן היא ברכת הזימון הנאמרת דווקא בשלושה שאכלו, ואם אכל אחד לבדו שאכלו שניים, אין אומרים אותה, נחלקו המוראים בדבר. רב נחמן אמר, ברכת הזימון היא עד נברך שאכלנו משלו, אבל ברכת הזן, הברכה הראשונה שבברכת המזון, הזן את העולם כולו, אינה חלק מברכת הזימון ונאמרת אף ביחיד. רב ששת אמר ברכת הזימון היא עד גמר ברכת הזן, וגם ברכת הזן צריכה שלושה, ואין מברכים אותה אם אכל רק אחד לבדו או אכלו שניים. ואילו תוספות מבארים את שאלת הגמרא ותשובתה, בדיבור המתחיל, עד איכן ברכת הזימון, הנידון הזה עולה על האמור לאל בדף ממהי עמוד ב' שכאשר שלושה אוכלים כאחד ושניים סיימו את סעודתם וחפיצים לזמן, מפסיק האחד את סעודתו עבור הזימון ולאחר מכן הוא שב ואוכל. אם כן שואלת עכשיו הגמרא, עד איכן ברכת הזימון, עד מתי על היחיד להפסיק סעודתו? לדעת רב נחמן די שיפסיק עד שיאמרו ברוך שאכלנו משלו ותבוא חיינו, ולדעת רב ששת עד אזן את הכל. וטעמו של רב ששת אינו משום שברכת אזן נחשבת חלק מהזימון, שהרי ודאי שגם היחיד חייב בברכת אזן, אלא שמאחר שנוסח הזימון אינו מטבע ברכה, אינו אומרו לבדו אלא גומר עמו גם את ברכת אזן שהיא ברכה, ובכך שמפסיק היחיד אף לברכת אזן יהיה ניכר שמזמנים עליו. מוסיף תוספות הראש. ואילו הריף מבאר שהשאלה של הגמרא עולה על דברי הגמרא לאל בדף ממהי עמוד ב', שלושה שאכלו ויצא אחד מהם לשוק קוראים לו ומזמנים עליו. שואלת עכשיו הגמרא, עד איכן הזימון? כלומר, עד איכן עליו להתעכב ולשמוע עמהם? וכן אם נצרח היחיד לצאת לשוק שאינו רשאי להיחלק מהם, כיוון שכבר נתחייב בזימון, גם על כך שואלת הגמרא, עד איכן הוא צריך להתעכב כדי שייצא ידי חובתו? דנה הגמרא אם אפשר לתלות מחלוקת זו במחלוקת תנאים. נעים הקטנאי שמה נאמר שכבר נחלקו תנאים במחלוקת הזו. דתני חדה, בברייתא אחת שנינו ברכת המזון פעמים שמספר ברכותיה שניים, ופעמים שמספר ברכותיה שלושה. דתני אידך, בברייתא אחרת שנינו פעמים שמספר ברכותיה של ברכת המזון שלושה, ופעמים שמספר ברכותיה ארבעה. ויש לציין שהבח מגיע פה שלוש וארבע כי ברכת המזון לשון הקיבה. יש לבאר במנך לקוע ברייתות הללו. סברוה, סברו מתחילה בני הישיבה, דקו לאלמה לדעת הכל ברכת הטוב והמיטיב לאו דאורייתאי. אין חיובה מן התורה, אלא תקנו אחר חורבן הבית, כשהייתה הסנדרין ביבנה, והיא באה להודות על הרוגי ביתר שניתנו אז לקבורה. כאמור לכמה נבדף ממחת עמוד ב', ולכן היא אינה נכללת במניין הברכות שבברייתות, ומעטה, מה היא להו בה כמפלגי? הביור במחלוקת בין שתי הברייתות, האם לא נאמר שנחלקו בנידון האמור עד איכן ברכת הסימון? מנדה אמר 2 ו-3, מי שאמר שברכת המזון 2 ו-3 כסבר, שברכת הסימון היא עד סוף ברכת הזן? לפיכך, כאשר האוכלים הם שלושה ונתחייבו בזימון, ברכת המזון היא של שלוש ברכות, ברכת הזימון עד הזן, כיוון שלסברתו ברכת הזימון מסתיימת בסוף ברכת הזן, לכן נחשבות ברכת הזימון וברכת הזן לברכה אחת, מה שאין כן בסמוך למנדה אמר שלוש וארבע נחשבת כל אחת לברכה בפני עצמה, וברכת הארץ ובוני ירושלים, וכאשר הם פחות משלושה, ברכת המזון שלהם היא של שתי ברכות, ברכת הארץ ובוני ירושלים. ומנדה אמר שברכת המזון 3 ו-4 כסבר שברכת הזימון היא רק עד נברך שאכלנו משלו. ולפיכך כשאוכלים 3 ומזמנים, ברכת המזון היא של 4 ברכות, ברכת הזימון, ברכת הזן, ברכת הארץ ובוני ירושלים. וכשהם 2, ברכת המזון היא של 3 ברכות, ברכת הזן, ברכת הארץ ובוני ירושלים. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין הכרח לומר שנחלקו התנאים במחלוקת האמוראים מהי ברכת הזימון. אלא רב נחמן מתרץ את דברי התנאים בשתי הברייתות לטעמי. לפי שיטתו ששניהם סוברים כמותו שברכת הזימון היא רק עד נברך, ורב ששת מתרץ את דברי התנאים לטעמי לפי שיטתו ששניהם סוברים כמותו שברכת הזימון היא עד סוף ברכת הזן. ומפרט את הגמרא, רב נחמן מתרץ לטעמי דברי התנאים בשתי הברייתות לפי שיטתו כיצד? דקולי אלמא, שתי הברייתות סוברות שברכת הזימון היא עד נברך, ועל כן מנדה אמר התנא ששנה את הברייתא שברכת המזון 3 ו-4 שפיר. דבריו מתיישבים לדעה זו בפשטות, שכאשר אין זימון, ברכת המזון שלהם היא של שלוש ברכות, ברכת הזן, ברכת הארץ ובוני ירושלים. וכשהם שלושה שיש בהם זימון, הרי כאן ארבע ברכות, שנוספה להם לברכת המזון גם ברכת הזימון, וכאמור לעיל. ומאן דאמר ותנא ששנה את הברייתא שברכת המזון 2 ו-3, כיצד התיישבו דבריו לדעת רב נחמן? שהרי לדעת רב נחמן ברכת הזימון נפרדת משלוש הברכות של ברכת המזון, ואם כן, כיצד יש פעמים שמברכים רק שתי ברכות? אמר לך, יסביר לך רב נחמן, אחא בברייתא הזו בברכת פועלים עסקינן. בברכת פועלים אנחנו עוסקים, שתקנו חכמים לפועלים העושים מלאכה לבעל הבית שיברכו את ברכת המזון באופן קצר, בכדי שלא יפסידו, וברכתם כוללת רק שתי ברכות. דאמר מר, שנינו לאל בדפתת זין עמוד א', שסדר ברכת הפועל היא, שפותח בברכת הזן ואומרה כולה, ואחר כך ממשיך בברכת הארץ וכוללת ברכת בוני ירושלים, שהיא הברכה השלישית, בברכת הארץ, כיוון ששתיהן דומות זו לזו, וחותם בברכת הארץ וחוזר למלאכתו. נמצא ששני פועלים שאכלו כיוון שאין ביניהם זימון, ברכת המזון שלהם היא של שתי ברכות, הזן וברכת הארץ המורחבת. וכשהם שלושה נוספה להם ברכת הזימון והרי כאן שלוש ברכות. ורב ששת מתרץ לטעמי את דברי התנאים בשתי הברייתות. כיצד? דכולי אלמא שתי הברייתות סוברות שברכת הזימון היא עד הזן את הכל. ועל כן מנדה אמר התנא ששנה את הברייתא שברכת המזון 2 ו-3 שפיר. דבריו מתיישבים לדעה זו בפשטות. שכשיחיד אוכל או כששניים אוכלים, הרי שברכת המזון שלהם היא רק שתי ברכות, ברכת הארץ ובוני ירושלים. כשהם שלושה מתווספת להם ברכת הזימון הכוללת את ברכת הזן, והרי כאן שלוש ברכות. ומאן דאמר התנא ששנה את הברייתא שברכת המזון היא 3 ו-4, כסבר הוא סובר שברכת הטוב והמיטיב דאורייתא היא, חיובה מן התורה. ולכן כשמנה את הברכות שבברכת המזון, מנה גם את ברכת הטוב והמיטיב. נמצא שכשאין זימון, ברכת המזון היא של 3 ברכות, ברכת הארץ בוני ירושלים והטוב והמיטיב, ובשלושה אנשים שאכלו, שנוספה להם ברכת הזימון, הרי כאן 4 ברכות. והגמרא מוכיחה שברכת הטוב והמיטיב אינה מן התורה. אמר רב יוסף תעיד, הרי לך ראיה דברכת הטוב והמיטיב לאו דאורייתא, שהרי חכמים תקנו שיהיו הפועלים עוקרים אותה, שהפועלים אינם מברכים ברכת הטוב והמיטיב, כיוון שעליהם להזדרז ולחזור למנחת בעל הבית. אם היה חיובה מן התורה, לא היו חכמים מתקנים לעקור דבר מן התורה. והיא הגמרא הוכחה נוספת. אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמי דרב בשמו של רב תעידה, הלך הראיה לברכת הטוב והמיטיב לאו דאורייתא, שרי פותח בה בברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, וזה שונה מברכת הארץ ובוני ירושלים שאין פותח בהם בברוך אלא מתחיל נודה לך או רחם נא השם אלוקינו, ואין חותם בה בברוך כדתניא, כפי ששנינו בברייתא כל הברכות כולן פותח בהם בברוך וחותם בהם בברוך, משום שצריך להזכיר שבחו של מקום בין בפתיחת הברכה ובין בחתימתה. חוץ מברכת הפירות הנאמרת קודם האכילה, וברכת המצוות הנאמרת קודם קיום המצוות כגון להתעטף בציצית ועל נטילת לולב, וברכה הסמוכה לחברתה, כגון אותן הברכות שבתפילת 18, וברכה האחרונה שבקריאת שמה, והן ברכת אמת ויציב שבשחרית וברכת אמת ואמונה שבערבית, שברכות אלו שהזכרנו, שיצאו מן הכלל יש מהן שפותח בהם בברוך, והן חותם בהם בברוך, כגון ברכת הפירות והמצוות שמזכירים בהם עניין אחד, הודעה להשם על הפרי או על המצווה שנתן לנו, ולא תוספת תחינה או דברי ריצוי, ובאילו די שמזכיר שבחו של מקום בפתיחת הברכה. שמכיוון שהזכיר את מלכות השם ואדנותו והודעה ומיד גמר את דבריו בלא תוספת דבר אחר, אם יברך כעת פעם שנייה, הרי הוא כופל דבר במה שאין צורך. כך אומר ספר החינוך במצווה תף למד. אבל ברכת קידוש בשבת שמספרים בה בשבח השבת וברכת יוצר אור שיש בה הפסק בקשות, וכן ברכת אבות שהיא הברכה הראשונה של 18 שיש בה דברי ריצוי, יש לפתוח בה בשבחו של מקום וגם לסיים בכך. כך מסבירים רשי והרשבם. ממשיכה הגמרא ואומרת, ויש מהם שחותם בהן בברוך ואין פותח בברוך, כגון ברכה הסמוכה לחברתה, ובכללם גם ברכה אחרונה של קריאת שמע, דהיינו אמת ויציב של שחרית ואמת ואמונה של ערבית, נחשבת כסמוכה לברכות ראשונות של קריאת שמע, שאין קריאת שמע נחשבת הפסק. בטעם הדבר מבאר המאירי, שמאחר שהברכות נתקנו על קריאת שמע, אין כאן הפסק. והרשבם פירש, לפי האמור לעיל בדף י' עמוד ב', שצריך לסמוך אמת ויציב אחר אני השם אלוקיכם אמת. כמו שכתוב בספר ירמיה, פרק י' פסוק י', והשם אלוקים אמת, לפיכך נחשבת קריאת שמע כתחילת ברכת אמת ויציב, והכל כברכה אחת ארוכה. אם כן, הפתיחה שבברכה הראשונה פותרת גם את זו. בדעת התוספות במסכת פסחים דף ק"ד עמוד ב', דיבור המתחיל חוץ וספר החינוך במצוות תף למד, שחתימת הברכה הקודמת היא פתיחת ברכה זו, בטעם העניין מבאר החינוך, שמאחר ועניין הברכה הוא כדי להראות שהכל מיד הבורא יתברך, ושהוא שליט ואדון על הכל, והרי כבר הראה כל זאת בברכה הקודמת לזו, על כן, אינו מן הראוי לחזור ולכפול פעם נוספת רק מחמת שעתה בא לבקש על דבר נוסף. אבל בסיום הבקשות, הגון וראוי לחתום בברוך כדי להזכיר ולתת לליבו פעם נוספת עניין קבלת מלכותו ואדנותו יתברך. מוסיפה הברייתא, וכן הטוב והמיטיב שבברכת המזון פותח בה בברוך ואין חותם בה בברוך, מדייקת הגמרא, מכך שהטוב והמיטיב פותח בה בברוך אף שהיא סמוכה לבוני ירושלים, מכלל משמע דברכה בפני עצמה היא, ואינה מדאורייתא כשאר הברכות שבברכת המזון. שאילו הייתה מדאורייתא, היו מתקנים אותה בנוסח ברכה הסמוכה לחברתה, ולא הייתה פותחת בברוך, בהכרח, שהיא מדרבנן ולא נתקנה על המזון, אלא על קבורת הרוגי ביתר, כאמור לכמן בדף ממחת עמוד ב'. ולמה תקנוע בברכת המזון? לפי שהסעודה היא מקום שמחה, ולכן הוא זמן הראוי להודות על רוב הטובה. ומטעם זה, אף תקנו שיאמרו על שינוי היין ועל שמועות טובות ועל הגשמים. כך אומר אבו דרהם. ועוד מבאר אבו דרהם, הטעם ששמחו על לבוני ירושלים על פי דברי הירושלמי במסכת ברכות. כשנחרבה ביתר נגדעה קרן ישראל ואינה עתידה לחזור עד שיבוא בן דוד. ולכן סמכו ברכה זו לבוני ירושלים שמבקשים בה על העתיד. מביאה הגמרא ראיה נוספת שברכת הטוב והמיטיב אינה מן התורה. ואמר רב נחמן בר יצחק תדע, אביא לך ראיה, דעתו והמיטיב לאו דאורייתא, שהרי מוכח מהברייתא להלן שלדעת רבי עקיבא עוקרין אותה בבית האבל. אין אומרים אותה בבית האבל כדתניא, כך שנינו בברייתא בעניין ברכה רביעית של ברכת המזון. מה הם אומרים בה כשנאמרת בבית האבל? תנא קמא אומר, אומרים ברוך הטוב והמיטיב בנוסח שבו נאמרת כל פעם. ואילו רבי עקיבא אומר, בבית האבל אומרים ברוך דיין האמת. מקשה הגמרא, האם לדעת תנא קמא הטוב והמיטיב אין כן אומרים אותו בבית האבל ואילו דיין האמת לא? לא אומרים. הרי כשם שהאורח מוסיף ברביעית ברכה לבעל הבית כדי לאל, בדף מבב עמוד א', גם כאן בבית האבל, יש להוסיף בקשת רחמים על האבל לנחמו. אלא בהכרח אימה אמור שכוונתו לומר אף הטוב והמיטיב, שאומרים בבית האבל גם הטוב והמיטיב וגם דיין האמת. ומכך שלדעת הנקם אומרים את שני מוכח, של רבי עקיבא שחולק, אומרים רק דיין האמת, והרי ראיה שהטוב והמיטיב אינה מדאורייתא, כאילו הייתה מדאורייתא, כיצד סובר רבי עקיבא שעוקרים אותה בבית האבל, לומר רק דיין האמת. הביאה הגמרא את נוסח ברכת הטוב והמיטיב בבית האבל. מרזות ראיק לה הזדמן לבי רב אשי, לביתו של רב אשי, איתרא לי מילתא אירא דבר שלא עלינו מת בנו, כך אומר הנימוקי יוסף, כשהגיע לברכה רביעית שבברכת המזון, פתח וברך ברכת אבלים וכך אמר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, הקל הטוב והמיטיב, אל אמת דיין אמת, שופט בצדק, לוקח נפשות במשפט, ושליט בעולמו לעשות בו כרצונו, ככל דרכיו משפט שהכל שלו, ואנחנו עמו ועבדיו, ובכל אנחנו חייבים להודות לו ולברכו. גודר פרצות בישראל, הוא יגדור את הפרצה הזאת בישראל לחיים. חוזרת הגמרא לדיני זימון, שואלת הגמרא לשיטת רב ששת לאל בדף מבב עמוד א', שברכת הזימון היא עד הזן את הכל, ויחיד אינו אומר הזן, אלא מתחיל מברכת הארץ, מהי הדינו של מי שיצטרף לזימון עם חבריו שקדמו וסיימו סעודתם לפניו, ולאחר הזימון חזר לאכול וסיים סעודתו? כשבא לברך להיכן, לאיזה ברכה מברכות המזון הוא חוזר? האם לתחילת ברכת הזן כדין אחד משלושה שאכלו שהם חייבים בברכת הזן, או מאחר שיצא ידי חובת זימון וכבר שמע את ברכת הזן מפי המזמן, מעתה ואילך הוא כיחיד שאכל ומתחיל מברכת הארץ? רב זביד משמי דאבאי אמר, דינו כאחד משלושה שאכלו וחוזר לראש לתחילת ברכת הזן, שכן כאמור תחילת סעודתו הייתה בשלושה, והרי כבר נתחייב בברכת הזן. ומבאר הפסקי הריד שלא יצא ידי חובה בברכת הזן ששמע מפי המזמן, כיוון שהפשיך בסעודה ועשה הפסק באמצע ברכת המזון, ודינו ככל הפסק בברכה שחוזר לראש. ורבנן אמרי, דינו כשאר יחיד וחוזר למקום שפסק, דהיינו לברכת הארץ, שכבר יצא ידי חובת זימון וגם שמע ברכת הזן, ומעתה ואילך הוא כיחיד שאכל. מסיקה הגמרא והלכתה, להלכה יחזור למקום שפסק ויתחיל, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהנחלת לאבותינו, וגומר. שכיוון שהתחיל מברכת נודה לך, הרי שאינה ברכה סמוכה לחברתה, ושנינו לאל בדף מבב עמוד א', שברכה שאינה סמוכה לחברתה פותח בה בברוך. ואילו תוסות בדיבור המתחיל להיכן הוא חוזר, מפרשים שהנידונו בעניין האמור לאל בדף ממהי עמוד ב', שלושה שאכלו ויצא אחד מהם לשוק שקוראים לו ומזמנים עליו. ולאל בדף מבב עמוד א', שאלה הגמרא עד היכן ברכת הזימון, ופרשו שהשאלה שם היא עד היכן צריך היוצא להתעכב. רב נחמן סבר, עד שיסיים המזמן לומר ברור שאכלנו משלו, ורב ששת סבר, עד שיסיים ברכת הזן. והגמרא בסוגייתנו דנה, לאחר שגמר מלאכתו בשוק וחזר לברך ברכת המזון, להיכן הוא חוזר. עכשיו עוברת הגמרא לדון בדרכי מוסר ודרך ארץ הנוהגים בסעודה. בימיהם היו רגילים לאכול בהסיבה על מיטות. איש איש מייסב על מיטתו מוטה על צד שמאלו, ורגליו לארץ, ושולחן קטן כדי להניח את האוכל על גביו. כזה שולחן היו מביאים לפני כל אחד ומעמידים אותו לשמאלו. רבית יוסף באור החיים סימן קוף סמך אי, סעיף קטן ב' כותב, בזמננו אין רגילים לאכול מסובים, אלא הכל יושבים סקופים על גבי כיסאות סביב שולחן אחד. דנה הגמרא במנהגים שדרך ארץ לנהוג כן בשעה שמסובים לאכילה. אמר לריש גלותא לרב ששת, אף על גב דרבנן קשישי אתון, אף שאינכם תלמידי חכמים ויודעים אתם בטיב מנהגי הסעודה, פרסאי בצורכי סעודה בקיאים מנייכו, הפרסים בקיאים במנהגי סעודה יותר מכם, כלומר אני נועה כמותם. וכיצד היה מנהג הפרסים? בזמן שהן שתי מיטות, כלומר שהמסובים הם שני אנשים שהסיבתם היא על שתי מיטות, כל אחד על מיטה בפני עצמה, אז הגדול מביניהם בחשיבותו מייסב בראש, כלומר מייסב תחילה על מיטתו, ושני לו בחשיבות הסועד בחברתו מייסב למעלה אימנו מיטתו לצד מרשותיו של גדול. ובזמן שהם שלוש המסובים הם שלושה בני אדם המסובים על שלוש מיטות, אזי גדול מייסב באמצע, וכבוד הוא לו שתהיה מיטתו עומדת בין מיטות השניים הסועדים עמו. והמאירי מבאר שהגדול באמצע מן הטעם שכדי שיהיה לשניים נוח לשמש ביחד אותו. והבח נתן טעם אחר, שאם ייסב הגדול בראש ושני לו למטה ממנו ושלישי לו למטה מהשני לו, כשירצה הגדול לדבר עם השלישי צריך שירים קולו, כי השני מפסיק ביניהם, ואין זה לפי חבודו לדבר בקול רם, ולכן טוב הוא שייסב הגדול באמצע. אם כן, בזמן שהם שלוש המסובים הם שלושה בני אדם המסובים על שלוש מיטות, אז גדול מייסב באמצע, וכבוד הוא לו שתהיה מיטתו עומדת בין מיטות השניים הסועדים ממו, ושני לו בחשיבות מייסב למעלה ממנו, מיטתו לצד מרשותיו של גדול, ושלישי לו בחשיבות מייסב למטה ממנו לצד מרגלותיו של הגדול, שראשו סמוך לרגליו של גדול. מקשה רב ששת על הסדר הזה, אמר לי, הקשה רב ששת לריש גלותא, למנהג הפרסים שהשני בחשיבות מייסב למעלה מראשו של גדול, וכי בה ישתאוי בעדי, כשירצה הגדול בשעת הסיבה לדבר עם השני, לא יוכל לעשות כן. אם לא, דמטר את סתרוצי ויאטיב, כשהוא יישר את עצמו, יזדקף ויושב על המיטה ומשתי בהדי, ורק כך יוכל לדבר עמו, שכן בעודו מוטה על המיטה, פניו אינם לצד הסועד עמו, אז איך ידבר עמו? וכיוון שכך, הרי טוב הוא לגדול שהשני לו, יישב למטה עמנו, וכך פניו של גדול מופנות אליו, וישמע השני דבריו, מבלי שהגדול יצטרך ליישר את עצמו. אמר להישיב ריש גלותא לרב ששת, שני פרסאי שונה מנהג הפרסים, כיוון שכל דבריהם ברמזן, והם מבינים איש את רעהו בלא דיבור. גם כאן אפשר לומר, דמח וילי במחוג, שהגדול ידבר עם השני ברמיזה על ידי תנועות ידיו ואצבעותיו, וכיוון שכן יכול הגדול להישאר מוטה על מיטתו, וכשירצה לדבר עם השני, יראה לו דרך רמיזה. נשאלת השאלה, מאחר שאצל הפרסים היה השני יושב למעלה מהגדול ולא למטה, משום שהם יודעים לרמז באצבעותיהם, אם כן, מדוע שיבחם ריש גלותא ואמר שהם בקיאים יותר מאיתנו? משום שאין לנו נוהגים, כן, הרי דווקא הם שיכולים לדבר ברמיזה, הם יכולים לנהוג כך. אומר האור חמה שזה עצמו היה מדברי השבח, שמאחר שהם יודעים לדבר ברמיזה, ממילא הם יכולים לדקדק ולהושיב השני במקומו הראוי לו. הוסיף רב ששת ושאל את ריש גלותה, כיצד הפרסים נוהגים בעניין מים הראשונים שנוטלים לידיים קודם הסעודה, מיכן מתחילים? מי אצלם נוטל ראשון? אמר להישיב לו ריש גלותה שמנהגם להתחיל מן הגדול. תמר רב ששת על המנהג הזה ושאל את ריש גלותה, יישב גדול וישמור ידיו עד שנוטלים כולן? איך ראוי שיהיה הגדול יושב באפס מעשה וזקוק לשמור ידיו עד שנוטלים כולם? אמר לי, הישיב ריש גלותה לרב ששת שלפי מנהגם לאלתר מי תותק הקמי. מיד כשנטל ידיו מביאים לפניו את שולחנו ומתחיל באכילה. אבל המאירי מבאר שאינו מתחיל באכילה עד לאחר שכולם נטלו ידיהם, אבל מכיוון שהסב ושולחן לפניו ליבו לאכילה, ואין צריך לשים ליבו לשמירת ידיו. משמע מדבריו שעיקר הגנאי הוא הצורך לשים ליבו ולשמירת ידיו. אבל רשי לקמן כותב שגם מה שיישב בטל הוא גנאי, ולכן לפי דבריו שם הוא צריך כאן לפרש שתכף שמביאים לפניו השולחן מתחיל באכילתו. אז בגמרא נזכר סדר הסיבה קודם לסדר הנטילה. משמע שקודם מסייבים ואחר כך נוטלים ידיהם. אבל הרמב״ם הלכות ברכות פרק זין הלכה א' כתב, כשנכנסים לסעודה הגדול שבכולן נוטל את ידיו תחילה ואחר כך נכנסים ויושבים ומסייבים. וגדול מייסב בראש. עוד הוסיף רב ששת ושאל את ריש גלותה המים האחרונים שבגמר הסעודה מיכן הפרסים מתחילים. אמר להישיב לו ריש גלותה שמנהגם במים האחרונים להתחיל מן הקטן. וגם על מנהג זה תמר רב ששת ושאל את ריש גלותה, וגדול יתיב וידיו מזוהמות, האם ראוי שישב וימתין כך כשידיו מזוהמות עד שנוטלים כולן? והמאירי מבאר שרב ששת שהקשה היה סבור שבוודאי קודם הבאת מים האחרונים היו מסלקים את השולחנות שלפני כל הסועדים, ולכן נחשב לגנאי שישב הגדול בידיים מזוהמות עד שנוטלים כולם. אמר להישיב לו ריש גלותה לו מסלקי תקה מקמי עד דנם תימיה לגבי. לא מסלקים מלפניו את שולחנו עד שיגיעו אליו עם הכלי של המים האחרונים, שבעוד שהוא אוכל מקדימים האחרים ונוטלים ידיהם, ולאחר שנטלו פוסק מלאכול, ומסלקים מעליו את השולחן ונוטל מים אחרונים, נמצא שלא הוא צריך להמתין בעוד ידיו מזוהמות. רב ששת מביא ברייתא כיצד צריכים לנהוג בעניינים הללו. אמר רב ששת, הישיב בעצם רב ששת לריש גלותה הסובר כמנהג הפרסיים, אנא מתנית ידנה, אני יודע את דברי הברייתא בעניין מנהגי סעודה ואני נוהג כמובא בברייתא. לתניא שנינו בברייתא כיצד סדר הסיבה, בזמן שאין שתי מיטות, שהמסובים הם שני בני אדם, שהסיבתם היא על שתי מיטות, גדול מייסב בראש, כלומר הוא מייסב תחילה על מיטתו, ושני לו בחשיבות מייסב למטה הימנו למרגלותיו, שאם הוא צריך גדול לדבר עם השני, לא יהיה צריך להזדקף, שלא כמנהג הפרסים, שכשיש שניים שני למעלה ממנו. בזמן שאין שלוש מיטות, דהיינו שהם שלושה סועדים, אזי הגדול שבהם מייסב בראש, כלומר מייסב תחילה על מיטתו, שני לו בחשיבות מייסב למעלה הימנו לצד מרשותיו של גדול, שלישי לו בחשיבות מייסב למטה הימנו למרגלותיו של גדול. ואם רצה הגדול להגיד דבר מה, יאמרנו לשלישי לו. עוד שנינו בברייתא המים הראשונים מתחילים מן הגדול שהגדול נוטל ידיו ראשון ומיד כשנטל מביאים לפניו את שולחנו ומתחיל באכילה. ובזה היה מנהגם כמנהג הפרסים. ממשיכה הברייתא המים האחרונים מיכן מתחילים בזמן שהם מסובים הם חמישה. אז מתחילים מן הגדול הוא נוטל תחילה ובזמן שהם מאה סועדים ולאו דווקא מאה ורצונו לומר אפילו היו מסובים רבים כל שהם יותר מחמישה. אין מתחילים מן הגדול שגנאי הוא שסלקו השולחן מלפניו. כשיטול ידיו ימתין שם יושב ובטל עד שיטלו כולם. על כן, כשהם יותר מחמישה מתחילים מן הקטן היושב בסוף ואין מסלקים שולחן מלפני הגדול, עד שמגיעים המים אצל המסובים הסמוכים לגדול, שיחד עמו נותרו רק חמישה, שעדיין לא נטלו. וכשהגיעו עליהם המים חוזרים ומתחילים מן הגדול, הוא נוטל תחילה להם. ולאו דווקא הגדול ממש, אלא מי שכיבדו אותו לברך ברכת המזון. ממשיכה הברייתא בסדר נטילת מים אחרונים כשמגיעים לחמישה ולמקום שמים אחרונים חוזרים, לאחר שסיימו המסובים ליטול והגיעו לחמישה שנותרו, אותו אחד מהחמישה שהגיעו אליו המים, כלומר שכיבדו ליטול ראשון, לשם ברכה חוזרת, הוא מברך ברכת המזון, ואם נטל הגדול ראשון לחמישה, הוא מברך, ואם ציווה הגדול לאדם אחר שיטול קודם לו, האחר מברך. מסיימת הגמרא הלכה זו שנאמרה בברייתא מסייע ליש בראיה וסיוע לדינו של רב. דאמר רב חייא ברשי, אמר רב, כל הנוטל ידיו באחרונה תחילה, מי שנוטל ידיו תחילה לחמישה האחרונים, הוא מזומן לברכה, הוא המכובד לברך ברכת המזון. מביאה הגמרא מעשה שבו מתבאר הטעם לדין הזה. רב ורבי חייא ויתבי בסעודת הקמי דרבי היו יושבים בסעודה לפני רבי, כאשר הגיעו לסוף הסעודה אמר לרבי לרב, קום מה שידך, קום ונטול את ידך למים אחרונים. חז ידקמירתת, ראה רבי חייא שהחז ברב פחד, כי חשש רב שציווהו רבי ליטול משום שראה שידיו מלוכלכות, או שמא האריך באכילה יותר מדי, שכן אמרו לקמן שאין מכבדים בידיים מזוהמות דהיינו ליטול למים אחרונים. ולכן היה רב סבור שבוודאי לא הייתה כוונת רבי לכבדו במים אחרונים, אלא בא לומר לו, קום מאכילתך. אמר לי, אומר לו רבי חייא לרב בר פחתי בן גדולים, עיין בברכת מזונקה אמר לך. בזה שאמר לך ליטול ידיך, נתן לך רשות לברך ברכת המזון. ולכך הקדימך בנטילה כדי שתהיה מעיין בברכת המזון. שתתבונן בה ותסדרה במחשבתך ותברך בלא לטעות. וגם מטעם זה הוא תחילה לחמישה כפי שביירו הראשונים, ששיירו חכמים שבעוד שנוטלים ידיהם הארבעה, יכול לעיין בארבע ברכות של ברכת המזון. והריטב"א מוסיף שאף שברכות שהן תדירות, אין צריך להתבונן בהם ולסדרם, אבל לפי שאין דעתו של אדם יושבת עליו כל הצורך מחמת הסעודה, נתנו לו זמן לסדר הברכות בינתיים. מביאה הגמרא שישנם דברים שבהם אין לו לאדם לכבד את הגדול ולהקדימו. משום שאין בכיבוד באופנים דלהלן שום מעלה או הנהגה טובה מצד המוסר, אומר המאירי. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא אין מכבדים את הגדול לומר לו תהיה אתה קודם, לא בדרכים, הולכי דרכים שנפגשו בדרך שבין עיר לעיר, לא יאמר האחד לגדול ממנו, ההולך מאחוריו לך לפניי. ולא בגשרים כשעוברים על גבי הגשר אין לכבד את הגדול שיעבור לפניו והטעם לפי שהוא מקום סכנה ואין לכבד במקום סכנה. ולא בידיים מזוהמות בגמר הסעודה כשנוטלים מים אחרונים אין לכבד את הגדול ממנו שאיתו לפניו. והיה הגמרא מעשה בעניין הכיבוד בדרכים. רבין ואביי, אבי כאזלי באורחה היו הולכים בדרך כשהם רכובים על חמוריהם. קדמי חמרה דרבין לדאביי, הקדים חמורו של רבין את חמורו של אביי ולא אמר לי, ולא אמר רבי לאביי שהיה גדול ממנו נזיל מר ילך כבודו לפניי. הקפיד אביי ואמר מדסלי קאי מרבנן ממערבה, מאז שחזר תלמיד חכם זה מארץ ישראל אחר שלמד שם מפי החכמים גס לדעתי. נעשתה דעתו גסה, התחיל להחשיב את עצמו, ומשום כך לא חשש להקדימני. כמעט על פיתחה דבי כנישתה, כשהגיע לפתח של בית הכנסת, אמר לי, אמר רבין לאביי, נאול מר, ייכנס כבודו ראשון. אמר לי אביי לרבין, ועד השתלב, מר ענה? האם עד עכשיו לא הייתי ראוי להיקרא מר? כלומר, מדוע עד עכשיו לא כיבדת אותי? אמר לי, ישיב רבין לאביי, אחי אמר רבי יוחנן, כך אמר רבי יוחנן, אין מכבדים את הגדול לומר לו, היה לפניי? אלה בפתח שיש בו מזוזה, ועד עכשיו היינו בדרך, ומשום כך לא דקדקתי להקדים את כבודו. וערר את הגמרא את דברי רבי יוחנן, מקשה הגמרא לדברי רבי יוחנן נמצא שדווקא בפתח דעית בי מזוזה אין, דווקא בפתח שיש בו מזוזה, אז יש דין להקדים בו את הגדול, אבל בפתח דלית במזוזה, שאין בזה מזוזה, לא, אין צורך להקדים, ואם כן קשה, אלא מעטה בפתחי בית הכנסת ובית המדרש דלית בי ומזוזה, שאין קובעים בהם מזוזה מפני, שאין דרים שם, כאמור במסכת יום הדף י' עמוד ב', אחינמי, דעין מכבדים, האם אכן גם בפתחים אלו יהיה הדין שאין צורך לכבד? כלומר, אם אכן כך, למה כיבד רבין את אביי כשהגיעו לפתח בית הכנסת? מתרץ את הגמרא אלא אימה, אמור שכך אמר רבי יוחנן, אין מכבדים אלא בפתח הראוי למזוזה. כלומר, יש לכבד בכניסת כל פתחים ובכללם פתחי בתי כנסיות ובתי מדרשות, שפתחיהם ראויים למזוזה, אבל בדרכים ובפרצות שאינם פתח, אין צורך להקדים בהם את הגדול. מביאה הגמרא עוד ענייני מוסר ודרך ארץ הנוהגים בסעודה. אמר רב יהודה בריידר רב שמואל בר שילת משמי דרב, אין המסובין היוצאים בשמיעת הברכה מפי הבוצע רשאים לאכול כלום מכיכרו של הבוצע, השאיתום בבוצע תחילה, שמכיוון שכולם צריכים לטעום מכיכרו, אין זה מדרך הכבוד שיתעמו קודם שהוא עצמו טעם. יתיב רב ספרה, ישב רב ספרה ושמע את דברי רב יהודה בשם רב, וכאמר, לא כך, אלא אין המסובים רשאים לטעום מתמר. כך נאמר מפי רב, ולא אין רשאים לאכול. ומבאר את הגמרא, מאחר שלמעשה אין הבדל בין הלשון לאכול, לבין הלשון לטעום, למה היא נפקא מינה, לאיזה צורך תיקן רב ספרה את הלשון, אלא שחייב אדם האומר שמוע בשם רבו, להקפיד לומר את השמוע בלשון רבו. רב ספרה שמע מרב שאסור לטעום. מביאה הגמרא ברייתא ששנינו בהליכות דרך ארץ שבתוך הסעודה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, שניים שהיו אוכלים מקערה אחת ממתינים זה לזה בקערה, שכשהאחד מסלק ידו מן הקערה כדי לשתות, מדרכי המוסר שיהיה חברו מפסיק מלאכול עד שיגמור לשתות. אבל שלושה אוכלים מקערה אחת, אין השניים ממתינים, אין צריכים להמתין בשביל האחד ורשאים להמשיך באכילה שאינו הגון שיפסיקו שניים בשביל אחד. ועוד שנינו בברייתא הבוצע, כגון בעל הבית שבוצע את הפת, ואפילו כשיש בסעודה גדול ממנו, הוא פושט ידו בקערה תחילה ללפת בתוכה את פרוסת המוציא. ואם בא לחלוק כבוד לרבו או למי שגדול ממנו בחוכמה, הרשות בידו. ואילו דעת התוספות במסכת פסחים בדף קובב, והרש בו בסוגייתנו, שלדעת רב לעיל יש איסור לטעום קודם הבוצע וגם קבלת רשות מן הבוצע אינה מועילה, כותב הבח שלי דבריהם, אי אפשר לומר שהברייתא מתירה לחלוק כבוד לרבו מדברת לעניין פרוסת המוציא, שכיצד יועיל רשות שלו לעשות איסור, וצריך לומר שסוברים כדעת היש מפרשים שהביאו התוספות בסוגייתנו, בדיבור המתחיל אין המסובין, שהברייתא מדברת בעניין קערת המאכל שהוגשה לפניהם בסעודה, ובא ללמדנו שהבוצע הוא פושט ידו בקערה תחילה. ומבארים הלבוש והבח, שכיוון שנתנו לו כבוד לבצוע וראוי שיכבדו גם לפשוט ידו לקערה, ועל זה מסיים את הברייתא שאומנם אם רצה הבוצע לחלוק כבוד לרבו או לגדול ממנו רשאי, כיוון שאין איסור בדבר. תוספות בדיבור המתחיל אין המסובין מביאים את דעתו של השר מקוצי, הסובר, שאם בצע המברך ונתן לכל אחד מהמסובים חלקו, יש בזה משום נתינת רשות ואינם צריכים להמתין עד שיתום המברך. הוא מביא ראיה לשיטתו מהברייתא שלפנינו שמפורש בה שנתינת רשות מועילה. ואף שבברייתא לא נאמר היתר אלא לגבי רבו או לגדול ממנו ולא לגבי שאר בני אדם, צריך לומר לדבריו שזה אינו בדווקא, ולא נקטה הברייתא רבו או לגדול ממנו, אלא משום שמצוי שייתן להם רשות. ואירת הגמרא מתי מתחיל המברך לפרוס הפת? רבא בר בר חנה ואסי כלי לברי, אסי לבנו אישה, בי רב שמואל ברב קטינה, היינו עם ביתו של רב שמואל. קדים ויתיב, הקדים רבא בר בר חנה להישב בשולחן, וקמתני ללברי ושנה לבנו הלכות סעודה. ולפי שמנהגם היה שהחתן בוצע בסעודה, לכן בא ללמדו כיצד עליו לנהוג. וכך אמר לו, אין הבוצע לרבים רשאי לבצוע לפרוס פרוסה מן הפת, עד שיחלה אמן מפי העונים, שיסיימו כולם לענות את האמן שאחר ברכת המוציא, לפי שאף עניית האמן היא חלק מן הברכה, ואין לבצוע קודם סיום הברכה, כאמור לאל בדף למתת עמוד ב'. ויהיה הגמרא דעה החולקת, רב חיסדא אמר, עד שיחלה אמן מפי רוב העונים, די בכך שרוב העונים סיימו לענות, ואין צריך להמתין עד שיסיימו מיעוט העונים באריכות. וערערת הגמרא מהי סברת רב חיסדא, אמר לי, שאל רמי בר חמא את רב חיסדא, מה ישנה, מה ההבדל בין רוב למיעוט? הרי טעמו של דבר מדוע ימתין עד אשר רובה, עד שרוב השומעים יסיימו לענות, משום דאקתי לא קליה ברכה. עדיין לא נסתיימה אמירת הברכה עד סיום עניית האמן. אם כן מיעוט הנמי, מטעם זה גם כאשר נשאר מיעוט שלא סיימו, לא קליה ברכה, עדיין לא הסתיימה אמירת הברכה, ויש להמתין עד שגם המיעוט יסיים. אמר לישיב רב חיסדא לרמי בר חמא, שאני אומר כל העונה אמן ומעריך בענייתו יותר מדי, אינו אלא טועה, לפי שאין קריאת התיבה נשמעת כראוי כשהוא מעריך יותר מדי. כך תוסו דיבור המתחיל כל המעריך באמן. וכתב השלה בשם אחיו הגדול, מורינו הרב יעקב לוי ז"ל, וכשמעריכים בתיבת אמן יותר מדי, אין במשמעות התיבה כלום וכאילו לא אמרו אמן. ולכן יש לגרור ולמנוע את המעריכים הרבה בנגונם במילה אמן, עד שלא קרב אות אחת לחברתה. המערשה מבאר את טעותו של המעריך, שמן הסתם עושה כן כדי שיעריכו ימיו, כפי שתאמר הגמרא בהמשך, אבל אינו יודע שגם עריכות ימים יותר מדי אינו דבר טוב. כמו שנאמר בקהלת פרק י"ב פסוק א', והגיעו שנים אשר תאמר, אין לי בהם חפץ. ואשר על כן, האמן של המיעוט המעריך יותר מדי אינה מן הברכה, כי כיוון שכבר ענו הרוב, אם כן ודאי האחרים שלא גמרו הם מעריכים יותר, ואין צריך להמתין להם. מביאה הגמרא כמה הלכות בעניית אמן. אגב, שהוזכר שעניית אמן היא חלק מן הברכה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אין עונין לא אמן חטופה שקורא את האלף שבתיבת אמן בניקוד שווה אמן, במקום קמץ, במקום אמן, שאמן בניקוד שווה אינה מילה בלשון הקודש ואין לה שום משמעות. כך אומר הלבוש, ועוד הוא כותב שהוא הדין שלא יאמר אמן בשער ניקוד, בשורוק או בחולם וכיוצא בזה, כי בכל זה אין משמעות פירושו לשון האמנת דברים. כפי שאמרו במסכת שבועות בדף למדווה ועמוד א', אמן בו האמנת דברים, דהיינו, שאמת היא הברכה שבירך המברך ואני מאמין בזה. והרבינו בחיי בספר שמות פרק י' פסוק למד א' מבאר, שבאמירת הברכה המברך מעיד שהקדוש ברוך הוא מקור הברכה, והעונה אמן הוא העד השני ועל פי שניים מעידים יקום דבר. ומבאר הספתי חכמים שלכך נחשב האמן כחלק מאמירת הברכה, שעל ידי הנייתה מצטרפים דברי העונה עם דברי המברך, וביחד הם כעידות שאין להערר אחריה. המשיכה הברייתא ואומרת ולא עונים אמן כתופה, שמחסר קריאת הנון, שאינה מוציאה בפה שתהיה ניכרת, וזה נשמע כמו אמה. ותלמידי רבינו יונה פרשו, שאינו מזכיר את כל האותיות, ורצונם לומר שהוא הדין עם חיסר את האלף, אמר מן, או את המם, אמר אין, במקום אמן. וכותב הבך שזו גם דעת רשי, אלא שהוא נקט נון שהיא הטעות המצויה, שהרבה נזרים בקריאת הנון שתהיה ניכרת. ולא ארוך פירש שכתופה שפסק התיבה לשניים, אמן, או אמן, עשה הפסק. והטעם בכל האופנים הללו הוא אחד, שאינם פירוש של האמנת דברים כמו שיבאר הלבוש בעניין אמן חטופה. אומרת הברייתא ולא אמן יתומה, שעונה אמן ואינו יודע על איזה ברכה הוא עונה, וכגון ששמע אחרים שעונים אמן ועונה אחריהם. וכיוון שאינו יודע על מה עונה, הרי היא כיתומה שאין לה אב. ותוסף דיבור המתחיל, אמן יתומה, מבארים שמה ששנינו במסכת סוכה בדף נ"א עמוד ב', שבבית הכנסת באלכסנדריה של מצרים מרוב גודלו לא הכל שמעו את החזן, והיו מניפים בסודרים כשהגיע העת לענות אמן, שאם היו יודעים את סדר הברכות והיו יודעים על איזה ברכה עונים אמן, לכן היו רשאים לענות כשהניפו את הסודרים למרות שלא שמעו את הברכה, אבל כאן מדובר שלא ידוע על איזה ברכה עונה. ואילו תלמידי רבינו יונה והראש סוברים שאיסור עניית המן יתומה זה דווקא אם העונה מחויב באותה ברכה ורוצה לצאת ידי חובתו באופן כזה, גם אם שמע תחילת הברכה ולא שמע החתימה, אסור לו לענות. אבל בברכה שאינו מחויב בה, אף אם אינו יודע כלל על איזה ברכה עונה, רק ששמע אחרים שעונים, מותר לו לענות. והם ביארו שבבית הכנסת שבאלכסנדריה מדובר, שאותם שענו כבר התפללו ולא היו חייבים באותה ברכה. ולכן אין קפידה אף כשאינם יודעים על איזה ברכה עונים. והמאיר והבודראים הביאו שיש מפרשים שהמן יתומה היינו ששמע את הברכה, אבל לא ענה תכף לברכה, אלא אחר זמן. שצריך לענות אמן מיד בסיום הברכה, ותוך כדי דיבור נקרא מיד. כותב החיי האדם, שלכן אם השץ מעריך הרבה בנגינות במילים ואמרו אמן, יענה מיד ולא ימתין שיסיים השץ את התיבות הללו, שכן תיבות ואמרו אמן אינה מעצם הברכה. עוד אומרת הברייתא ולא יזרוק ברכה מפיו, והמברך ברכה לא יוציאה מפיו במהירות בלא כוונה, שהממהר נראה שאינו מברך ברצון והיא לתורך עליו כמסע כבד. אלא יברך במתינות ובכוונה של אימה. והרואה פירש שיעשה המברך עיקר בחתימת הברכה ולא יהיה כזורק אותה מפיו כשאר התיבות שבאמצע הברכה. שיעשה את נחתה בסוף הברכה כמניח אותה ולא כזורקה. ועוד פירש שלא ימהר להתחיל מיד ברכה אחרת אלא ימתין בכדי שיש שעות להנות אמן. בן עזאי אומר כל העונה אמן יתומה יהיו בניו יתומים וכל העונה אמן חטופה התחטפו ימיו וכל העונה אמן כתופה התכתפו ימיו. ומבאר רבנו יודע, יהיו בניו יתומים הכוונה, שיהיו בניו יתומים בעודו חי, דהיינו שלא יהיו לו יכולת לפרנסם. כי אף שאין לו יכולת לפרנס בניו, הרי הם כמו יתומים בחיי אביהם. ואין לפרש שימות קודם שישלים ימיו וישיר בניו יתומים, שהרי זהו, הפירוש של התכתפו, התחטפו. והתחטפו ימיו פירושו, שיראה צער בהם, וראו אותם צעירים, דהיינו חטופים. מסיים בן עזאי ואומר, וכל המעריך קצת באמן כדי שיעור שיוכל לומר, אל מלך נאמן, מעריכין לו ימיו ושנותיו בטובה, כך מוסיף הירושלמי את המילה בלטובה, ובלבד שלא יעריך יותר מדי היו כדי לאל. רבן יהודה מפרש שמעריכין לו ימיו באיכות ושנותיו בכמות. השפתי חכמים מדקדק במה שלגבי העונש נאמר רק ימיו, ולגבי השכר נאמר ימיו ושנותיו. והטעם בזה שכן מידה טובה מרובה ממידת פורנות. חוזרת הגמרא לדיני זימון. רב ושמואל אביתבי בסעודת היו יושבים בסעודה ולא היה עמהם שלישי לזימון. כשהיו בגמר הסעודה, עתה בא רב שימי ברכיה והתיישב שם לסעוד. אביקה מסהר הב ואכיל. היה ממהר באכילתו כדי להספיק לסיים סעודתו קודם שרב ושמואל יברכו, וכך יוכלו לזמן עליו. אמר לי רב לרב שימי, מה דעתך, מאיזה טעם אינך ממהר באכילה? לפי שאתה סבור להצטרופה בהדן, להצטרף אלינו כדי שנוכל לזמן. אנן אכיל נלן, אנחנו כבר סיימנו סעודתנו קודם שבאת, ולכן אף שעדיין לא ברחנו, איננו יכולים להצטרף יחד לזימון. אמר לי שמואל לרב, לא כן, אלא עדיין אנחנו בתוך הסעודה, שהרי אילו מייטו לי, אם היו מביאים לי עכשיו, ארדילאיה כמהין ופטריות לכינוח הסעודה, וגוזליה לאבא, ולרב היו מביאים לכינוח סעודה גוזלות, מי לא אכלינן? האם לא היינו אוכלים אותם לכינוח, וכיוון שלא הסחנו דעתנו לגמרי מלאכול, נחשב שעדיין לא נגמרה סעודתנו, ויכול רב שימי להצטרף אלינו, ואנחנו מחויבים בזימון. מביאה הגמרא הלכה נוספת בזימון, תלמידי דרב אבי יתבי בסעודתה ישבו בסעודה ובטרם סיימו סעודתם, אל נכנס רב אחא והצטרף עליהם. אמרי אמרו תלמידי רב, אתה גברא רבא דמברך לן, עכשיו בא אדם גדול שיברך לנו ברכת המזון. אמר להו, אמר רב אחא לתלמידי רב, מי סבריתו? האם אתם סבורים שלהלכה? דגדול שבחבורה מברך, אין הדבר כן, אלא עיקר שבסעודה, אחד מאילו שהיו בתחילת הסעודה, הוא מברך. במסקנת הגמרא והלכת הגדול מברך, אף על גב דעת הלבסוף, למרות שבא והצטרף אליהם בסוף הסעודה, כי בכלל כבודו הוא מה שמוציא אחרים ידי חובתם, ולפיכך מדיני דרך ארץ לכבדו, אף שבא בסוף. אבל אם הגדול נותן רשות לקטן לברך, רשאי הקטן לברך, כפי שמצינו לאל בדף מבב עמוד ב', שרבי אמר לרב שיקדים ליטול מים אחרונים כדי שהוא יברך אף שהיה הקטן. כך תוסעות בדיבור המתחיל והלכתה. כותב הלבוש שבזמננו אין מקפידים בזה כדי שלא יבואו לידי ריב, לומר זהו גדול הוא הגון. אלא אבל הבית נותן לברך למי שירצה, במקרה באלמה בלי שום הקפדת גדול או קטן או הגון, או אינו הגון. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף מ"ו במסכת ברכות, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מי בוצע ומי מברך ברכת המזון? שאלה שנייה, מי שאכל יחידי ומברך יחידי, האם יכול לברך ברכת הזן? התשובה בתוספות. שאלה שלישית, מהן הראיות שברכת הטוב והמיטיב לאו דאורייתא? שאלה רביעית, מי נוטל ראשון מים ראשונים ומדוע? שאלה חמישית, מי נוטל ראשון מים אחרונים ומדוע? השאלה האחרונה, מי הוא המברך ברכת המזון? אלו הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה. אודות דפינו היומי שזה אתה בסייעת הדשמי הענקית, סיימנו את לימודו, וחיית אנו אל פנינתנו שונה הלכות. בשונה הלכות אנחנו משננים מספר הלכות למעשה על אשר למדנו בדפינו היומי. אם המסובים שניים או רבים ואין עם האם בעל הסעודה, או שכולם בעלי הסעודה הגדול שבכולם בוצע ומוציא האחרים בברכתו. אם הם שווים ואחד מהם כהן, מצווה להקדימו, ואם הכהן עם הארץ, תלמיד חכם קודם לו, ואסור לתלמיד חכם להקדים את הכהן לפניו, שמבזה בזה את התורה. ואם הכהן גם כן תלמיד חכם, אלא שהוא פחות מן השני, טוב להקדימו, אבל אין חיוב בדבר. חתן ביום חתונתו בוצע, אף על פי שיש במסובים גדול ממנו. אם יש עם האם בעל הבית, הוא בוצע, ואפילו עם האורח גדול. לא יבצע פרוסה קטנה מכזית, מפני שנראה כצר עין. אם יש שם אורח שאכל מפיתו של בעל הבית, הוא מברך, אפילו אם בעל הבית גדול ממנו, כדי שיברך את בעל הבית. ואם בעל הבית רוצה לוותר על ברכתו ולברך ברכת המזון בעצמו, רשאי, והוא הדין שיכול ליתן לברך למי שירצה. אפילו אם אחד סמוך על שולחן בעל הבית ומשלם לו דמי מזונו, שאז אינו צריך לברך את בעל הבית, אפילו אחי רשאי ליתן לו לברך. ומה מברכו? מה הברכה שהאורח מברך? היא רצון שלא יבוא, שלא ייקלם בעל הבית הזה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, ויצליח בכל נכסיו, ויהיו נכסיו מוצלחים וקרובים לעיר, ולא ישלוט שטן במעשה ידיו, ואל יזדקק לפניו שום דבר חטא ועירור אבון מעתה ועד עולם. יש לו רשות להוסיף בברכת בעל הבית ולהאריך בה. נהגו להאריך בברכת הטוב והמיטיב, ואומרים הרחמן בכמה גוונים, ולא ידעתי מאין בא זה להרבות בבקשה בין ברכת המזון לברכת בורא פרי הגפן. ואפשר שנהגו לעשות כן, ממה שנאמר אורח מברך יהי רצון. ונראה לי שאין בזה משום הפסק. וגדולה מזו מצאנו בברכת המילה שמתפללים על הילד באמצע הברכה, אחר שברך בורא פרי הגפן ומפסיק בין ברכה לשתייה. כל הברכות כולן פותח בהם בברוך וחותם בהם בברוך, חוץ מברכה אחרונה של קריאת שמע וברכה הסמוכה לחברתה, וברכת הפירות והדומה לה, וברכת עשיית המצוות. ומאלה הברכות שאמרנו שהן דרך שבח והודיה, יש מהן פותח בברוך ואינו חותם בברוך, ויש מהן שהוא חותם בברוך ואינו פותח בברוך. אלא מעט מברכת המצוות כגון ברכת ספר תורה ורואה קברי ישראל, מאלו שהן דרך שבח והודיה, אבל שאר ברכות המצוות, כולן פותח בהם בברוך ואינו חותם. ברכה שנייה של קריאת שמע אינה פותחת בברוך, מפני שהיא סמוכה לברכת יוצר אור. זהו שונה הלכות שלנו להיום, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדפינו היומי דף ממבב, עם משנה יומית. משנה יומית בסדר זרעים, אותו סדר של מסכת ברכות. אנחנו לומדים את המשניות שאין עליהם גמרא בסדר זרעים, ואנחנו אוחזים במסכת קילה עם פרק ג' משנה ה'. משנתנו באה ללמד שמותר לזרוע שני מינים ללא הרחקה אם עושים הכר על ידי הפניית העלים של כל מין לצד אחר, שיראו נבדלים זה מזה. אומרת המשנה, נוטע האדם קישוט ודלעת. אפילו קישוט ודלעת שעליהם מתפשטים ומתערבים זה בזה, וכל שכן מינים אחרים לתוך גומה אחת בלא הרחקה בין המינים, ובלבד שתהיה זו נוטה לצד זה, וזו נוטה לצד זה. שהעלים של הקישוט יהיו נוטים לצד אחד, והעלים של הדלעת יהיו נוטים לצד אחר. ונוטה שיער של זו לכאן ושיער של זו לכאן. היינו ראשי העלים. והפסקה הזו אינה אלא תוספת פירוש לפסקה הקודמת, שכל מה שאסרו חכמים לא גזרו אלא מפני מרית העין, שמן התורה אין איסור כליים אלא בזרע שני מינים בערבוביה. ואילו אם המינים אינם מעורבים אלא זרועים זה בצד זה, מותר. אבל חכמים אסרו לזרוע שני מינים זה בצד זה מפני מרית העין, שמה יאמרו שנזרעו בערבוביה. לכן, כשיש שקר שלא נזרעו בערבוביה, לא גזרו חכמים. כותב הרמב״ם, בזמן שיראו מבדלים זה מזה, אין חוששים להיניקתן, אפילו אין זה בצד זה. מסכת קילאים פרק ג' משנה ו'. היה שדהו זרועה בצלים, והוא הדין למין אחר של ירקות, ומבקש רוצה בעל השדה של הבצלים ליטה בתוכם שורות של דלויים שעליהם דרכם להתפשט ולהסתבך. רבי ישמעאל אומר, עוקר שתי שורות של בצלים וכל שורה רחבה 400, ונוטע שורה אחת של דלויים באמצע, וכיוון שרוחב השורה 400, נשארו איפה שתי עמות פנויות מכאן ושתי עמות מכאן, ומניח כמת בצלים בבצלים כשהם בגידולם נקראים כמה, כמו תבועה, במקום שתי שורות, כלומר שמשאיר שתי שורות של בצלים במקומם שהם 800 רוחב, ועוקר שתי שורות של בצלים אחרי כמת הבצלים שהניח, ונוטע שורה אחת של דלויים באמצע, ונמצא בין שורות הדלויים מרחק של 12 אמה. דהיינו, אם נדמיין לעצמנו רוחב של השדה, בצד ימין של השדה הוא נטע בצלים, שתי אמות רוחב. לאחר מכן פנוי, לאחר מכן ארבע עמות של דלויים, לאחר מכן שתי עמות פנוי. לאחר מכן בצלים, לאחר מכן פנוי, לאחר מכן דלויים, לאחר מכן פנוי, לאחר מכן בצלים. אז בין שורות הדלויים יש מרחק של 12 אמה. רבי עקיבא אומר, עוקר שתי שורות של בצלים ונוטע במקום הבצלים העקורים שתי שורות של דלויים, ומניח כמת בצלים במקום שתי שורות במקומן שתי שורות, ולא צריך להרחיק שתי עמות מהדלויים לבצלים, אלא די בהפסק התלם שביניהם. ועוקר שתי שורות של בצלים ונוטע שתי שורות של דלויים במקום הבצלים. נמצא המרחק בין דלויים לדלויים לדעת רבי עקיבא כשיעור רוחב כמת הבצלים בלבד, דהיינו 8 אמות. והחכמים אומרים, אם אין בין שורה לחברתה של הדלויים 12 אמה, לא יקיים את הזרע של בינתיים. אסור לו לקיים את הבצלים שבינתיים משום כליים. משנה זין, דלת בירק, אבל איתה דלת יחידית בשדה ירק כירק, דינה כירק שצריך להרחיקה מן הירק שישה טפחים, ובתבועה, אבל הבא ליטה דלת יחידית בשדה תבועה, נותנים לה לדלת בכל צד בית רובע עקב, 10 אמות ו-50 אמה על 10 אמות ו-50 אמה, כדין ירק בתבועה. הייתה שדה וזרועה תבועה, וביקש ליטה לתוכה שורה של דלויים, רוצה ליטה לתוך התבועה שורה אחת של דלויים, נותנים לה לעבודתה לצורך עבודתה של שורת הדלויים שישה טפחים, שטח פנוי ברוחב שישה טפחים ובאורך 10 אמות ומחצה בקירוב. ובשורה של דלויים הקלו חכמים מדלת יחידית, לפי ששורה ניכרת שלא נזרעה בירבו, ולכן בדלת יחידית שנינו לאל שצריך הרחקה של בית רובע, ואילו בשורה של דלויים אין צורך אלא בהרחקה של שישה טפחים. ואם הגדילה השורה ונכנסו עליה דלויים לתוך השטח הפנוי של ששת הטפחים, יעקר מלפניה את העלים שנתפשטו לתוך ששת הטפחים. רבי יוסי אומר, נותנים לעבודתה 4 אמות. צריך להניח לצורך עבודתה של שורת הדלויים הזרועה בתוך שדה תבועה, שטח פנוי של 4 אמות, היינו 24 טפחים. אמרו לו חכמים לרבי יוסי, את תחמיר זו מן הגפן? האם חמור דינה של דלת מדין הגפן, שכן הנוטה השורה של 5 גפנים? אין נותנים לה לעבודתה אלא 6 טפחים, וכלי הכרם הרי חמורים יותר מכלי זרעים, כי כלי הכרם אסורים בהנאה, ואילו כלי זרעים מותרים אפילו באכילה. אמר להם, נשיב להם רבי יוסי, מצינו, אמנם מוצאים אנו, שזו חמורה מן הגפן, שחכמים החמירו בדלת יותר מבגפן, שלגפן יחידית הבא ליטה, גפן יחידית בתוך שדה של תבועה, נותנים לעבודתה לצורך עבודתה 6 טפחים. ולדלת יחידית, הבא ליטה, דלת יחידית בתבועה, נותנים לבית רובע, עקב, כפי שפרשה המשנה. רבי מאיר אומר, משום רבי ישמעאל, כל 3 דלויים לבית צאה, אם נטועים, 3 דלויים בשטח של בית צאה, שהוא 50 על 50 אמה, לא יביא זרע לתוך בית צאה, אסור לזרוע כל זרע אחר בתוך שטח של בית צאה. מכאן שלדעת רבי מאיר, נותנים לדלת יחידית בתבועה, רווח של 3/4 בית צאה, ולא די בבית רובע, כדעת תנא קמא. רבי יוסי, בן החוטף אפרתי אמר, משום רבי ישמעאל, כל 3 דלויים לבית קור, אם נטע 3 דלויים, אפילו בבית קור, דהיינו מקום שזורעים בו 30 סאה תבועה ושטחו 75,000 אמה מרובעים, לא יביא זרע לתוך בית קור, לא יזרע זרע אחר בתוך אותו בית קור. כלומר, שלדעת רבי יוסי בן החוטף אפרתי, נותנים לדלת יחידית בתבועה רווח של 3/4 בית קור, היינו מקום שזורעים בו 10 סאה תבועה. ומדובר במשנתנו בדלת יוונית שעליה מתפשטים ביותר ומסתבכים, אבל דלת מצרית ושאר הדלויים דינם כשאר ירקות. ההלכה היא כתנא קמא. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי פעמיים כי טוב, כ"ג בשבט תשפ"א, סיימנו בסייעתא דשמיא גדולה ללמוד את דף מ"ו במסכת ברכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי כ"ד בשבט תשפ"א, ונלמד את דף מ"ז במסכת ברכות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילי דמיטב, מי נותן התורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.